טוב, אנחנו נמצאים בלב הבריחה של דוד מעם שאול. כשדוד מגיע ומושיע תשועה גדולה את אנשי קהילה, ולכאורה בשלב הזה היינו יכולים לחשוב שאנשי קהילה יהיו אסירי טובה. יש להם סיבה נוספת להיות אסירי טובה לדוד, גם עובדה שהוא בין השבט שלהם. וגם כאשר גד הנביא מגיע אל דוד לאחר הבריחות הראשונות שלו, כשהוא חוזר ממואב, ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה, לך ובטא לך ארץ יהודה, ולך דוד ויבוא יער חרץ. זאת אומרת, הסיבה המרכזית שדוד, קורא בפרק כ"ב, הסיבה המרכזית שדוד יוצא ממואב וחוזר בעצם לארץ ישראל, לארץ יהודה, בגלל שהוא מקבל נבואה. הנבואה אומרת לו, למעשה, אל תהיה רק במקום של נמלט מפני שאול, זאת אומרת, יכול עכשיו להתחיל להסתובב בכל העולם, להיות במצב של מעין הימלטות, אלא תהיה במצב של לחזור לכל הפחות, לשבת שלך למצב של שלטון מסוים, של נוכחות. ובאמת דוד, כשהוא מגיע, הוא לא נשאר רק כמישהו שהוא בורח, אלא הוא לוקח אחריות. כאשר הפלישתים עולים על קהילה, אז דוד מגיע וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה. ויושע דוד את יושבי קהילה. זאת אומרת, דוד לא נשאר רק במקום הזה של הפסיביות, של הנמלטות, אלא ימצא במקום אקטיבי של לבוא ולפעול ולהציל, להנהיג את עם ישראל. זאת אומרת, קהילה, כמו שדיברנו, עיר סמוכה לספר. ואז יש פה את השלב השני. ויוגד לשאול, קיווה דוד קהילה, ויאמר שאול, ניכר אותו אלוקים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. וישמע שאול את כל העם למלחמה, לרדת קהילה, לצור אל דוד ואל אנשיו. וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן הגיש האפוד, ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמע עבדך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי. היסגרוני ועלי קהילה וידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, אדוני אלוהי ישראל, הגד נא לעבדך, ויאמר אדוני, ירד. ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול, ויאמר אדוני, יסגירו. זאת אומרת, יש פה בעצם אמירה אלוקית שהיא מאוד מאוד חריפה. זאת אומרת, על פניו, אנשי קהילה לא אמרו כלום. אנשי קהילה לא אמרו כלום. ובאמת יש פה דיון ארוך שדנים כבר האחרונים, כגון אברבנאל, מה שייך לבוא ולהגיד שאנשי קהילה הם בגדו בדוד, אבל הם לא עשו שום דבר. אם נבוא ונאמר שהקדוש ברוך הוא כבר יודע, כי יש אורים ותומים, אז יש פה שאלה של ידיעה ובחירה. זאת אומרת, אין בחירה בעצם לעשות טוב. מה היחס בין הדברים? אז אומר באמת אברבנאל, אומר כך, ואני בספר מחזה שדאי אשר לא חקרתי בדרוש הזה מהאורים והתומים ובאופן אגדתם, והתרתי שם הספקות אשר יקרו בזה, ואין כאן מקום זאת החקירה, ולאומר שיאמר איך לא נתקיים תשובת האורים והתומים. הרי בסופו של דבר כתוב שיסגירו אנשי קהילה את דוד, וזה לא יתקיים. האורים תומים אמרו, ולא יתקיים. כי הם אמרו שירד שאול קהילה ולא ירד. שיסגירו בעלי קהילה ביד שאול, ולא נסגר בידו, תהיה התשובה בשני אופנים. האחד, שכבר הושרשנו שהידיעה האלוקית לא תטבל טבע אפשר. תגיד, בעצם לא תבטל טבע אפשר. ומאותו יתברך יודע מה שיהיה, ומיועד עליו, ומגיד מראשית אחרית, לא יימנע שתישאר הבחירה והרצון מוחלט לעשות כרצון איש ואיש. ולכן ביות שהקדוש ברוך הוא הגיד העתיד להיות בירידת שאול אל קהילה, והסגירם אנשי קהילה את דוד בידו, נשארה לשאול ולקהילה ולדוד בחירתה. זאת אומרת, גם כשהקדוש ברוך הוא אומר מה יהיה בעתיד, אפילו כשהוא אומר את הדברים באופן הזה, עדיין נשארת נקודת הבחירה. זאת אומרת, יש פה אולי, בנבואה אנחנו אומרים שנבואה חיובית, כך נפסק גם ברמב״ם, נבואה חיובית חייבת להתקיים. נבואה שלילית לא חייבת להתקיים. פה פשוט באמת לא מדובר פה על משהו חיובי, שאנשי קהילה מזכירים את דוד, מימי ראשון הרב. זאת אומרת, יש פה איזה צעד. כנראה שבאורים יש פה שאלה יותר מורכבת, כי זה לא בדיוק נבואה, זה האורים. מה היחס בין אורים ותומים לבין נבואה? פשוט אפשר לומר שזה אותו עיקרון, נכון? זאת אומרת, אותו עיקרון שעובד, למרות שאברבנאל לא אומר את זה באופן הזה, לא אומר שרק נשארים בעלי בחירה, אפשר לומר שאותו עיקרון שנכון לגבי נבואה, יהיה נכון גם לגבי האורים ותומים. לכן אין הכרח שהדבר יתקיים. ודוד הלך משם ושהוא לא ירד אל קהילה, ואנשיה לא יסגרו. כי היה ידיעה אלוקית בדברים העתידים האפשריים בלתי מוכרחת טבע האפשר והבחירה. זאת אומרת, זה לא מונע את אפשרות הבחירה עדיין מבני האדם. זאת אומרת, יוצא שיש פה באמת דבר גדול מאוד, שכמו שדוד, בעובדה שהוא הלך לנוביר הכהנים, ורואה שם מדואג, ואף על פי כן לוקח את המזון, ולוקח את החרב, הוא מגלגל את אותו גלגול של רדיפת דואג ושאול והריגת נוביר הכהנים, ותוצאה מזה בסופו של דבר מות שאול ובניו, המציאות פה הוא שדוד יוצר בעצם הצלה. זאת אומרת, הוא שואל באורים ותומים, ואנשי קהילה לכאורה, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהם יהיו מסגירים אותו, ומהבחינה הזאת יש פה אמירה מאוד מאוד חדה. אבל אני שואל עכשיו שאלה כזאת, שאנשי קהילה יגיעו לשמיים, הם יענשו על זה שהם יסגרו, אה? פשוט לא, נכון? פשוט לא. למרות שהיחס של חזה לאנשי קהילה, הוא יחס כאילו הם יסגרו. כאילו ממש יסגרו את דוד. זאת אומרת, יש איזה משהו שהאמירת הורים ותומים, באים ואומרים שבנקודת המקום והזמן הזו, זה מה שאנשי קהילה היו עושים. אולי הם היו עושים תשובה. אבל עכשיו היה איזושהי גמירות דעת מוחלטת בנפש אותם אנשי קהילה שהם עכשיו הולכים להסגיר את דוד. זה החשבון שנראה פה, ובאמת הדבר הזה הוא קשה מאוד להבין למה המציאות היא כזאת, למה אנשי קהילה...
מה?
קודם כל, מי כתוב? קודם כל, יסגרו מבעלי קהילה בידו.
נכון.
אני מסכים. הנבואה הראשונית, כי מבקש שהוא לבוא, לקהילה לשחט לעיר בעבורי. נכון? אבל זה עדיין לא, זה לא עדיין השאלה ברים ובתומים. שאול באופן רשמי הוא מלך. למרות שהעם יודע שבסופו של דבר הוא רוח השם דוד. עכשיו הוא מלך, אבל כאשר באו הפלישתים וזינבו באנשי קהילה ולקחו להם כל הזמן את אותם, בזזו אותם מעת לעת, שם גם הם לא באו ואמרו שאול מלך. הם באו וכשדוד הגיע הם מאוד מאוד, מאוד צמחו. עכשיו מדובר גם באנשי שבטו, שכמעט תמיד אנחנו רואים נאמנות מאוד גדולה, רואים את זה בהמשך גם לגבי שאול, שמבן גרה, וכן הלאה, שיש נאמנות לאנשי שבט, למנהיג, למישהו שבן שבטם. יש נאמנות בסיסית.
אני רוצה שמישהו משבט סבולו מורד, אני חושב
שבולו יסביר אותו למקור. כן, אבל פה זה לא בדיוק מורד. פה בסופו של דבר, ההגדרות הן הגדרות מורכבות, זה נכון שכך שאול מגדיר. ודאי ששאול מגדיר כדוד כבול. אני מתאר לעצמי שאנשי יהודה כן יודעים פחות או יותר במה מדובר, ויש גם אנשים שהצטרפו למשפחתו, אותם אנשים, זאת אומרת שבט יהודה עצמו, הוא חצוי. חלק הולכים עם דוד, וחלק אחר, כמו שאנחנו מוצאים באנשי קהילה לפי האורים, ועוד רגע אנחנו נקרא לזיפים, הם למעשה באים ויוצאים כנגד דוד. עוד מעט נראה את הדברים. אחרי שנראה את הזיפים, נראה את חזה, אני חושב שהדברים הם מאוד מאוד מחודדים. אז מה עושה בעצם דוד? דוד, ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש, ויצאו מקהילה, ויתהלכו באשר יתהלכו, ולשאול הוגד, כי נמיה דוד מקהילה, ויחדל לצאת. זאת אומרת, דוד בעצם, שאול עוצר את התוכנית פעולה שלו, זאת אומרת, היה איזושהי הזדמנות מבחינת שאול, כי הוא נמצא בתוך עיר, ובאותו רגע שבכלל אנשי העיר הולכים להסגיר את דוד, הדבר פשוט, למרות שדי ברור לשאול שהוא הולך לנצח שם בקהילה. גם אנשי קהילה לא היו מסגירים את דוד, ברור לשאול שהוא הולך לנצח.
הוא שמע שאול את כל
העם המלחמה. כל העם המלחמה, והוא אומר, מקום סגור, אין לי בעצם בעיה, סוף כל סוף. היתרון היחסי של דוד היה כל הזמן, ועוד מעט נראה את זה בהמשך מבחינת הטקטיקה של דוד, שדוד נע ממקום למקום, הוא נייד. כשבן אדם נמצא יום אחד פה, יום שני שם, ומישהו צריך לבוא ולגייס, והמלך צריך לגייס צבא שלם, קשה מאוד לתפוס אותו. עכשיו פתאום יש הזדמנות, כי דוד מגיע לאנשי קהילה, כי יש לו פתאום איזשהו עוגן שהוא בא ועזר להם, לכן הם עכשיו לכאורה יחד איתו, ועל זה הוא בא ואומר לו, לא יציל אותך אנשי קהילה. ויקום דוד ואנשיו כ-600 איש ויצאו מקהילה, כמו שאמרנו, יתהלכו לאיפה שיתהלכו, ויש הבדל במדבר, במצדות, ויש בהר במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים ולא נתנו אלוהים בידו. זאת אומרת, כל הזמן מסתובבות חוליות של דוד ככל הנראה, מסתובבות במדברות, ופה באמת הרבה יותר קשה לבוא ולתפוס את דוד, כי הוא מסתובב במדבר זיף, באזורים שיש בהם הרבה מאוד מערות, האזור הוא אזור...
מה?
פחות או יותר, באזור שם, המורדות יותר. בכל האזור שם של נחלת שבט יהודה, בצד יותר דרומי, המורדות יותר דרומיים. וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר זיף בחורשה. עכשיו, מה זה החורשה הזאת? לכאורה בדרך כלל האזור הזה הוא לא אזור של חורשות, זה אזור יותר של מדבריות. אבל בפשטות צריך לומר שגם שם היה איזשהו אזור שגם או שיהיו בו עצים או שחורשה, זה מקום פתוח כזה. אומר הפרשנים. יכול להיות שגם שם מקום והוא סמוך למדבר זיף. זאת אומרת, פשוט שיש שם חורשה שנמצאת סמוך מדבר זיף, לא ממש מדבר זיף, הוא נמצא בחורשה שסמוכה לאותו מקום. כך אומר הרד"ק. וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד מדבר זיף בחורשה, ויקום יונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי יהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן. זה דבר מעניין מאוד. קודם כל, עצם הוא נוכחות של יונתן. הרי יונתן היה נוכח נסתר לפני כמה פרקים, נכון? איפה היה נוכח נסתר? הרי אחת הסיבות המרכזיות ששאול בא בטענות לאנשים שמקיפים איתו, אתם בגדתם בי. יונתן בעצם בגד בי, ואתם חוברים ליונתן שחובר לדוד. זאת אומרת, צריך לזכור שגם דוד הוא החתן של שאול. אומר למעשה, אומר, ובאמת מתגלגלים הדברים על ידי דואג האדומי, ועכשיו יונתן פתאום צץ בחזרה. איפה הוא נמצא יונתן? מאיפה הוא מגיע פתאום? זאת אומרת, ההגעה הזאת היא מוזרה. עכשיו, נראה לכאורה שגם יונתן יש לו מודיעין לא רע. כי את מה ששאול לא יודע איך נמצא דוד, יונתן יודע איפה נמצא דוד. איפה בדיוק? איפה בדיוק נמצא פה עכשיו יונתן? זאת אומרת, הוא מגיע משום מקום, פונה אל דוד, וגם מה סיבת ההגעה של יונתן לדוד? בשביל מה הוא מגיע אליו בכלל?
למה הוא יצא לדוד מראש?
מה?
מראש למה הוא יצא למרדף? כאילו, זאת לא מטרה
שמתדהגת. מי אמר שהוא יצא למרדף? ויקום יונתן בן שאול, ואיך לדוד, חושה. לא כתוב שהוא היה שם בתוך הרודפים, ואז הוא הגיע לדוד. הוא היה איפשהו. ואז הוא מגיע, מאותו מקום שהוא היה, מגיע אל דוד. רואים בהמשך גם המלחמה העתידית, שנראה שיש פה שני מסלולים של שאול. שאול עם כל המורכבות, עם כל המורכבות שיש לו, עם דוד, שאול בסופו של דבר, רוצה את המשך המלוכה, ורוצה את המשך המלוכה על ידי יונתן. זאת אומרת, בכל מה שקשור ליונתן, חוץ מאותו ניסיון הקאה בחנית, שהוא מנסה לפגוע ביונתן, רואים שיש פה, שאול לא פוגע ביונתן. הוא כן רואה ביונתן את ההמשכיות של, של, של מלכות שאול. וזה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, זה יכול גם להסביר חלק מהמצוקה שבה נמצא שאול. שאול מצד אחד נמצא במקום שהוא חושב שדוד הוא ממש רודף את המלכות שלו. מצד שני, זה לא סתם איזו רדיפה קנאית כמו שדואג האדומי, כמו שדיברנו, שאול למשיח השם. נראה בהמשך עוד מעט שהדברים הם דברים נפלאים מאוד. הוא משיח השם, הוא לא רוצה לפגוע ביונתן. לכן יונתן נמצא במעין אוטונומיה בתוך חצר המלוכה, ככל הנראה אפילו יש לו מודיעין, ועכשיו הוא מגיע לדוד. מה סיבת ההגעה? אז אפשר לבוא ולומר שסיבת ההגעה לחזק אותו. זאת אומרת, סיבה מורלית, אולי זה הפשט היותר קל מבחינת ההסבר, שפשוט הוא בא לחזק באופן מורלי את שאול, ולהגיד לו, תדע לך, בעזרת השם, אתה תצליח וכו'. באופן מעשי, לא נראה שיש בו כוח כיסוי. עוד מעט נראה ששאול ממש כמעט תופס את דוד. אלא מה? יונתן בפשטות אומר ביטוי שהוא ביטוי אמוני. לא ביטוי שהוא יודע פה איזה נתון שדוד לא יודע אותו. אלא הוא אומר, תדע לך, יד שאול לא תמצא אותך. המלבים, תהיתי אם אני מצא מישהו שאומר, חשבתי אולי המלבים באמת, המלבים לוקח את זה לכיוון כזה, הוא באמת לוקח את זה לאיזשהו נקודה נוספת. אומר המלבים, שבעצם יונתן בא להגיד לדוד עובדות שקשורות לעצם הלך המלחמה. במדבר זיף בחורשה, בוודאי ידע דוד לצאת מהחורשה אל מקום אחר. זאת אומרת, דוד נמצא בחורשה, נקודת המוצא, שהוא ינסה אולי לברוח כאשר הוא שומע ששאול יחד עם צבאו מתקרב למקום הזה. אבל לפני סיבה שנזכיר בסמוך, שבא יונתן אליו, נשאר שם. ויקום יונתן, יספר הסיבה שלא יצא דוד מהחורשה, כי יונתן בא אליו ויחזק את ידו בארבעה עניינים. באלוקים, ויאמר מה תראה כי לא ימצאך יד שאול אבי, הכוונה היא שהוא לא יודע את מקומך, ואתה תמלוך על ישראל, זאת אומרת, שבעזרת השם, אני אהיה תחתיך למשנה, ודבר נוסף, שנרפו ידיו של שאול. שאול בעצם ידיו רפים. אבל בעצם כשמסתכלים על זה, יש פה כבר מבט אחר. יונתן מצטרף באופן מעשי לשאול. זאת אומרת, אם עד עכשיו...
לשאול?
לדוד. זאת אומרת, אם עד עכשיו יונתן נמצא יחד עם דוד יותר בהיבט הנפשי, החברי, המבט הרוחני של הדברים, איך הדברים צריכים לבוא ולהופיע, עכשיו יש פה כבר מהלך חדש, שיונתן חובר, עלי בדי המלבים, לדוד ממש בצד המעשי, שהוא הופך להיות חלק מחיל המודיעין של דוד. יכול מאוד להיות, לפי המהלך הזה, שיונתן באמת גם נמצא יחד עם הצרים, הולך יחד עם שאול, שיודע בדיוק את כל הנתונים, אולי הוא נמצא במקום אחר, ומדווחים לו, אבל יכול להיות שהוא ממש עורק משאול, מגיע לדוד ואומר את הנתונים הללו. בכל מקרה זה מהלך חדש, זה כבר שלב חדש בתוך ההופעה הזאת. ויחריתו שניהם ברית לפני אדוני, ויש הבדל בחורשה, ויונתן הלך לביתו, המשך של אותו עניין. עכשיו יעלו זיפים אל שאול הגבעת עליימו, הלא דוד מסתתר עמנו והמצדות בחורשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון. פה כבר זה לא אנשי קהילה שנאמר בורים ותומים, אנשי זיפים שפשוט הם גם משבט יהודה, הולכים באופן מעשי ומסגירים את דוד לשאול. אומר לנו, אומרים לו בדיוק איפה הוא נמצא, את אותם מקומות. ואתה, לכל אבת נפשך המלך, לרדת רד. ולנו, הסגירו ביד המלך. אנחנו היינו שמסגירים אותו. רואים יפה מלא. ויאמר שאול, ברוכים אתם לאדוני, כי חמלתם עליי. ויש הפתעה גדולה מאוד. לפני זה, נראה רגע אחד את הילקוט בתהילים. ילקוט תהילים מופיע. למנצח בנגינות משכיל לדוד בבוא הזיפים. זה שאמר הכתוב, מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רעים. כך היו ישראל, כיוון שראו לשאול, מטה אוזנו לשמוע לשון הרע על דוד, היו הכל באים ואומרים לו. וכן הוא אומר בבוא דואג האדומי. וכן הוא אומר בנבל. מי דוד ומי בן ישי? כיוון שראו הכל ששאול מטה אוזנו לשמוע לשון הרע, מיד באו הזיפים ויעלו הזיפים. פה באמת לא מופיע אנשי קהילה, לא מופיע במקומות אחרים. זאת אומרת, יש איזו נקודה מסוימת שבאותו רגע שהמלכות הולכת לכיוון מסוים, כולם רצים לבוא ולהיות יחד עם המלכות. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה קשור דווקא לחנופה למלכות, זה אפשרות אחת כמו שאתה אומר יוחאי, אבל דווקא הפשט הפשוט שאני הבנתי יותר, זה שלשון הרע, ברוב שהוא ראשונה, מתחילה מהעובדה שבן אדם רוצה לשמוע לשון הרע. כשיודעים שיש בן אדם שרוצה לשמוע לשון הרע, על מישהו, אז זה מעין וקום שמושך את הלשונות הרעים שמגיעים מסביב. תראה, קודם כל חז"ל אומרים לשון הרע. חז"ל אומרים... כן, זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים. זאת אומרת, נקודת המוצא, קודם כל אתה צודק. אתה צודק, כי יש פה, לכאורה אנחנו הולכים לבוא ולומר, לתלות את זה באינטרס שהם לא ייפגעו. מסתום כולם שמעו מה קרה עם נוב עיר הכהנים, אז כולם נזהרים כבר, לא רוצים להסתבך. אתם יכולים לבוא ולומר, גם מבחינת העניין זה מוסר, זה לא גדר של לשון הרע. אבל החז"ל לא לוקחים את זה למקום הזה. חז"ל לוקחים את זה למקום שיש אישהו משהו שכאשר יש נקודה מסוימת של קלקול, הנקודה של הקלקול מושכת אליה את מעין אותו קלקול. כשיש מישהו שמוכן לשמוע לשון הרע, למרות ששאול באופן פשוט, זה נובע באמת מרוח רעה, מאיזו מצוקה מאוד 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 גדולה, שאול הוא משיח השם. אבל דווקא האנשים האחרים, כששומעים שיש פה איזו נקודה של חולשה, כולם באים. הם כולם, והרבה מאוד באים.
מלכות, זה יותר מה
שעשתה. אני מסכים, אבל הביטוי הוא לא ביטוי ביחס למלכות. זה לשון הרע. אבל כך. משה מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים, כך היו ישראל, כיוון שראו לשאול, מטה אוזנו ישמוע, לא כותו משרתיו. ישראל. זיפים זה לא שהם הולכים לקבל דווקא משהו.
כן, כשהמושל הוא...
ודאי שככל שבן אדם הוא נמצא במקורת השפעה, זה מושך יותר. אבל גם נתבונן באופן כללי במציאות. אם רואים שיש איזה ילד שמאוד אוהב לשמוע לשון הרע, אז כשרוצים מישהו לרחל משהו, כשמישהו שומע שמישהו קרא לו משהו, באופן אוטומטי באים אליו. זאת אומרת, לפעמים יש עיתונאים. לפעמים זה פלא גדול, איך הם יודעים את כל המידע שהם יודעים? אתם יודעים את כל המידע שהם יודעים. מה התשובה? זה בכל חז"ל. שיש מישהו שיודעים שהעבודה שלו זה לשמוע מה קורה, נאמר יש עיתונאים שרוצים לשמוע מה קורה מסתובב לשם שמיים, אבל יש גם כאלה שתפקידם לא לעשות את זה לשם שמיים, רוצים לגלות כל מיני דברים של רכילות. אז מה קורה להם? אותם אנשים, כולם באים אליהם. הם רואים על טלפון, ראיתי את ההוא, נמצא שם, ראיתי שם, ראיתי פה. זאת אומרת, ברגע שיש מישהו שמוכן לשמוע, באופן אוטומטי, באים אליו. זאת אומרת, זה לאו דווקא נקודה של מלכות, אלא זה נקודה של קלקול. צריך מאוד מאוד למעמד אותנו עד כמה צריך להיזהר ממוקדים כאלה של קלקול. שמוקד של קלקול, מוקד שמוכן לשמוע לשון הרע, זה לא רק משהו נקודתי, אלא זה משהו שבסופו של דבר מושך אחריו הרבה קלקולים אחרים. האמירה של חז"ל שאומרים דברים לא טובים על דוד. נכון? לא רק איפה, כן. אתה צודק שפה, אני אומר, היינו יכולים ללכת בכיוון אחר. מה שחז"ל אומרים לנו פה זה חידוש. היינו יכולים לבוא ולהגיד שזיפים חששו לחייהם, לכן בסופו של דבר הם עשו את זה מתוך איזו מצוקה גדולה, שהם חששו ששאול יבוא ויערה להם באופן זה או באופן אחר. הייתי יכול לבוא ולומר שמדובר פה דווקא על מסירה מצד הנאמנות שלהם למלכות. חז"ל באים ואומרים לא, זה לא שהזיפים, כמו שהעלינו בתור אב האמינה מקודם, זה לא שהזיפים היו נאמנים לשאול ולכן הם באים ואומרים לא טוב על דוד. למה הם אומרים לא טוב על דוד? כי הם יכולים להגיד לא טוב על דוד, יש מי שישמע להם. אתה צודק, אבל מסירה זה משהו יותר קיצוני בנקודה של לשון הרע. זאת אומרת, חז"ל מרחיבים את המושג הזה גם בכיוון של לשון הרע. זה דבר שכשלעצמו הוא בא ואומר, תדעו לכם רבותיי, הזיפים הללו הם פשוט אנשים מקולקלים. מי שיוצא מול דוד המלך, מי שיוצא מול דוד המלך, הוא יוצא מול הופעת שכינה. הוא מקולקל. אל תנסו לתלות את זה בכל מיני חשבונות אחרים. מי שיוצא מול דוד המלך הוא מקולקל. רואים את זה בחז"ל בהרבה מאוד מקומות. דוד המלך זה הופעת השכינה. דבר נוסף, ויאמר שאול, ברוכים אתם לאדוני כי חמלתם עליי. עכשיו, זה דבר מוזר מאוד. מי פה הרודף, מי פה נרדף. שאול מצליח לכנס את כל ישראל. אבל מבחינת התודעה של שאול, שאול מרגיש מה? נרדף. כי השם לא עמו. הידיעה הזאת שהשם לא עמו, וששאול הוא עכשיו הולך ומופיע את דבר השם, כבר נמשך למלך, גם אם שהוא לא יודע את זה ברמה העובדתית, הוא יודע את זה מבחינת ההופעה ועשיית הדשמיה שיש לדוד. לכון האחינו עוד הוא, את מקומו אשר תהיה רגלו, נראה הוא שם, כי אמר אליי, ארום יערים הוא. עכשיו, מי זה כי אמר אליי? אומר הרד"ק, פירוש נפלא מאוד. אמר אליי, בעוד שהיה אימי, היה אומר לי, כשהייתי שואלו, איך היה מכה בפלישתים כל כך? ואיך היה נשמר מהם? והיה אומר לי, כי ארום יערים הוא. ובערמות ובתחבולות היה הבא עליהם שלא היו נשארים ממנו, כן אתה הוא עושה, מראה עצמו במקום זה, כדי שמבקש אותו שם, ומחר יהיה במקום אחר. לפיכך דעו כל המקומות אשר דרכו להתחבא שם. מה אומר למעשה, מה אומר למעשה שאול? בעצם גם פה יש משהו מדהים. הרי לוקח שאול את נקודת הנאמנות, הציע נאמנות של דוד אליו, דוד נאמן אליו, הוא יוצא להילחם כל הזמן את המלחמות, ומנצל בעצם את אותה ידיעה של, שהוא שמע מדוד איך הוא מצליח להתגבר על הפלישתים, בשביל לומר לאנשי זיפים, עכשיו בוא ניקח את התחבולות, אני מכיר את התחבולות שלו, ומהתחבולות האלה אני עכשיו בא ונלחם בדוד. נכון? ואתה אומר את זה לאנשי זיפים. ויש מפרשים כי אמר אליי האומר, כמו ויאמר ליוסף רצה לומר, אמר אליי המגיד, כי אתה ארום יערים הוא. זאת אומרת, זה כבר נקודה אחרת, שפשוט יש לי מודיעין שהוא הולך עכשיו לעשות איזשהו, להרים עליי עכשיו, זה לא משהו שאני יודע שזאת הייתה הנהגה הקבועה של דוד על עכשיו, אני יודע שזה מה שהולך עכשיו לקרות. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה מסוימת שהוא לוקח את הזיפים, ולא נשאר רק ברמת המודיעין, אלא אומר להם, שמו רבותיי, אתם עכשיו להיות, הולכים להיות ממש הפלוגת המודיעין שלי. שאתם הולכים לבוא ולדווח על כל נקודה ונקודה. הודעו מכל המחבואים אשר התחבא שם, ושבתם אליי אל נכון, והלכתי איתכם, והיה אם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. ואת מה שאומר יונתן, תדע לך שרוח אבי לא כל כך נחוש לרדוף אחריך, רואים ששאול מאוד מאוד נחוש. ויקומו וילכו זיפה לפני שאול, ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה, אל ימין הישימון. גם אתם נמצאים כל הזמן במקום סמוך, ככל הנראה, כדי שהם יוכלו כמה שיותר מהר לברוח למדבר. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד, וירד הסלע, וישב במדבר מעון, וישמע שאול וירדוף אחרי דוד מדבר מעון. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, והיא דוד נחפז ללכת פני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו ותופסה. אולי בנקודת המרדף יש פה את הרגע ששאול נמצא הכי קרוב לתפיסת דוד. ממש סמוך מאוד מאוד לתפיסת דוד. קודם כל יש לו באמת את המודיעין הכי טוב, נמצאים עשי זיפים שמאנשי המקום שהולכים יחד עם שאול, לא סתם הולכים יחד עם שאול, עד עכשיו הם יהיו כל הזמן יחד עם דוד, והם ממש נותנים לו תדרוך מאוד מאוד ברור, ומה קורה פה מבחינת המלחמה, ויהיה איכשהו מצד הר מזה, ודוד ואנשיו מצד הר מזה, יש פה שני צדדים להר, והיא דמי נחפז לרדת, ללכת מפני שאול, זאת אומרת הוא מזדרז, ואז מה קורה? ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו ותופסם, פשוט שאול שולח אנשים מהצד השני גם כן, והם סוגרים על דוד מכל הצדדים. ועכשיו המציאות שעל פניו באופן פשוט היא חסרת סיכוי. דוד כבר בשלב הזה לכאורה לא יכול להינצל, עוד מעט נראה שחזל אומרים את זה באופן נפלא מאוד. ומלאך בא אל שאול לאמור, מה רע הוא לך כי פשטו פלישתים על הארץ. מגיע בדיוק מלאך ברגע הזה אל שאול ואומרים לו, תשמע, פשטו פלישתים על הארץ. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום, הוא סלע המחלוקות. פה יש דבר נפלא מאוד. נראה רגע אחד את חז"ל. עד איזה שעה היום?
עשרה.
אומר כך. דוד, כאשר הוא מקלס לריבונו של עולם, הוא מקלס בסלע. השם סלעי ומצודתי. סלעי מתוגה ומצודתי בשמך. מה ראה דוד לקלס בסלע? על שנעשה לו נס בסלע. אני קורא בשוחר טוב תהילים מזמור י"ח, על פסוק ט"ו. שנאמר, ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול. כיוון שראה דוד עצמו מצומצם ביד שאול. אתה רואה שהדברים, שאול הולך וסוגר עליו. מצומצם ביד שאול. התחיל אומר, על חינם משך אותי שמואל, ואמר לי, משכחה השם למלך. היכן היא אותה הבטחה שתבטיח אותי? אומר דוד, הרי שמואל משך אותי, הבטיח שאני המלך על ישראל. אין, אני עכשיו סגור מכל הכיוונים, שאול נמצא מסביב, אין לי לאיפה לברוח. ודוד ברור שנגמר. דוד מבין. ומניין שאמר כן, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. שבעצם הכוונה היא, אמרתי בחופזי ששמואל כוזב כל האדם, זה אפילו שמואל הנביא. זאת אומרת, בפשטות נראה שהוא לא חשב את זה ביחס ריבונו של עולם. הוא חשב ששמואל בסופו של דבר, כאשר הוא משך אותו, כוזב. מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמואל כוזב? מעיד אני עליו שהוא נאמן, שנאמר וידעו כל ישראל כי נאמן שמואל. מיד הוא מלאך בא אל שאול. רבי אומר, מלאך היה מן השמיים. מלאך מן השמיים היה, שנאמר, ישלח ממרום ייקחני. רבי יהודן אמר, מלאך שליח היה. אמר לו רבי פנחס וכי המלאך יועץ הוא שאמר לו מהרה, אלא המלאך היה שנאמר על כן קראו למקום ההוא סלע המחלוקת. עכשיו פה יש דבר נפלא מאוד. דבר ראשון, רואים שיש פה איזה באמת רגע מבחן אמוני מאוד גדול, שדוד לא מאבד את אמונו חלילה בריבונו של עולם, אבל ביחס להופעת המלכות הוא מבין שאין יכולת, ועד הקדוש ברוך הוא, או באופן של נס גלוי ממש, ששולח שליח, שזה הדעה לכאורה יותר מקובלת במדרש, יותר מיוסדת במדרש, או באופן כזה של שליח שרק בא ומספר את הדברים. עכשיו, למה נקרא שמה סלע המחלוקת? אמר רבי שמואל בר נחמני, ששם נחלקו גיבורי שאול על דוד. זאת אומרת, היה מחלוקת בין הגיבורים אשר לשאול. מה הייתה המחלוקת? מהם היו אומרים, עד שבן ישי בידינו לא נפנה ממנו. זהו, כבר בזמן אנחנו מחפשים אותו. הנה, עכשיו סגרנו אותו, הוא לא יכול לברוח. אנחנו לא זזים מפה, אנחנו עכשיו באים ותופסים אותו, מגמרים את המסילה, את המשימה. מהם היו אומרים, מלחמת ישראל קודמת. יש לנו עכשיו מלחמה בפלישתים. אז עם כל הכבוד למאבק הפנימי שיש לנו פה מול דוד, מלחמת ישראל קודמת. אבל בן ישי מצאו אצלנו בכל שעה. יש להם טענה נוספת. אפשר אחרי זה לבוא ולתפוס אותו. יש פה עכשיו מלחמת ישראל, שזה מלחמה מול פלישתים. ואת דוד, בעזרת השם, נוכל אחרי זה לתפוס אותו עוד פעם. מהם יהיו מלחמת ישראל? רבי אלעזר אומר, נחלק הסלע מכאן ומכאן, ונמצאו שאול וגיבוריו עומדים מצד זה, ודוד וגיבוריו מצד זה. בוש דוד אומר, הנותן תשועה למלאכים, אלו דוד ושאול. זאת אומרת, מחלוקת שממש הקדוש ברוך הוא עושה נס, שכבר יש פה איזה שני צדדים של הסלע נחלק, וכבר לא מחלוקת ביניהם לבין עצמם. אבל יוצא פה דבר שהוא נפלא מאוד. בעצם, מה זה אותו סלע של מחלוקת? דוד המלך עומד, שאול המלך עומד מול דילמה מאוד גדולה. עם ישראל, או המלחמה, עם ישראל מול האויבים, או המלחמה בדוד. רואים את גדלותו של שאול. למרות שכל עניינו של שאול המלך, כל עניין שאול המלך עכשיו, עיקר עניינו מול דוד. איך אנחנו יודעים את זה? אנשי קהילה. אומנם שם זה לא ממש מלחמה, אלא רק היו מזנבים בהם. אבל רואים כמה כוחות הוא מקצה בשביל לבוא ולחדוף אחרי דוד, ולאנשי קהילה הוא לא מקצה כוחות. ועכשיו כשבא אותו שליח ואומר לו, באו פלישתים, יצאו למלחמה, שאול נשאר נאמן לעם ישראל באופן מוחלט. עדיין התפיסה הכללית של שאול גוברת על החשבונות האחרים. זה דבר נפלא מאוד. עכשיו פה יש עוד נקודה גם כן, אני חושב שהיא נפלאה מאוד ביחס לימים הללו שאנחנו נמצאים בתוכם. מופיע בהקשר שלנו בילקוט שמעוני. קוף למד ג' ובוא הזיפים ויאמרו לשאול, מהי זיפים אמר רבי אלעזר? רבי אלעזר השם מקומם, הכתיב זיף ותלם ובעלות, לא בטוח שאני קורא נכון את הפסוק. יש אומרים אלו בני אדם שמזייפים דבריהם. ואי דוד נחפז ללכת בני שאול, רבי אבא אמר, הקיפו עליו כעתרה, לכתיב עותרים אל דוד. ומה הוא נחפז ללכת? על כיוון שראה דוד עצמו מצומצם ביד שאול ונשיו, התחיל לומר, על חינם משך אותי, כמו שראינו בשחרר טוב. עכשיו ממשיך המדרש ואומר, למה נקרא סלע המחלוקת? מהו סלע המחלוקת? שבשעה שהיו דוד וחילו עוברים, על אותו מקום, היה מתחלק מחליותיו, הוא ו-600 הראשונים שהיו עמו. באותה שעה יורדים מעל סוסיהם, מושתתחים ונופים על פניהם, ומברכים ברוך שעשה לנו ניסים במקום הזה. ומקצתם עומדים ואין מברכים, שלא יאמרו באותו שעה. לא היו עמו באותו שעה. היו עמו באותה שעה. זאת אומרת, יש מה שנקרא פזן. יש את ה-600 ראשונים. שכשהם מגיעים לאותו סלע מחלוקת, מה קורה? יורדים, משתחווים, אומרים, מוכשה שם נס במקום הזה. ויש את אותם אלה שהם כבר החדשים. הרי ודאי צבאו של דוד הולך וגדל, הוא נשאר 600 איש, הוא הולך ומתחזק. רואים את זה היום, שברוך השם, אנחנו מתחילים בדור של גאולה, אז יש מי שהיה נולד כבר במלחמת יום כיפור, יש מי שנולד במלחמת ששת הימים, יש מי שנולד במלחמת העצמאות, יש כינוסים. יש מי שמשבח על הנס הזה, וזו עוצמה אחרת. אתה רואה אנשים שנפגשים מדור תשח, ומשוחחים על הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא, מסכים אחד על השני, וכשאנחנו עומדים מהצד ושומעים את הסיפורים שלהם, זה נראה כאילו יש ביניהם איזה קוד מסוים שאנחנו לא יכולים להבין בכלל את הדברים. לא יכולים להבין את עוצמת הנס, את רוח הדברים, זה כבר מקום אחר. מי שיכול לברך ברוך שעשה לנו נס במקום הזה, זה מי שהיה באותו מקום. זה דווקא דוד יחד עם הגיבורים שלו, הם נמצאים באותו מקום ויכולים לברך. אנשים אחרים שומעים, זה כבר מורשת קרב, זה כבר סיפורים על ניסים שהיו, אבל זה לא אותו דבר. סלע המחלוקת זה שיש הבדל בין הדורות. לא דומה מי שראה דבר מסוים למי שלא ראה דבר מסוים. ברוך השם, זה חלק מהתפילה שאנחנו צריכים גם להודות על כל הנפלאות שהיו, בעזרת השם אנחנו מברכים גם מראינו נפלאות. שנוכל להיות גם מ-600 הגיבורים שיורדים מעל הסוסים ואומרים, משתחווים ואומרים, ראינו. מה שראינו, ברוך השם, גם אנחנו רואים, ברוך השם, הרחבה של הארץ. אני חושב שהעלייה מרוסיה זה גם בתקופה שלכם, מסתומן, לא? איש עם מידה. אז זה באמת איזושהי נקודה שדווקא בימים האלה רואים את עוצמת ההודעה. בוודאי שגם אפשר ללמוד מפה את העוצמה של דוד המלך, שהוא למעשה כל פעם שעובר מודה במקום הזה. אולי יש פה גם הודעה נוספת, יש פה איזה משהו ברור של שמחה גדולה של דוד בבחירה של שאול. שמשיח השם לא בוחר לדוף אחריו ולא אחרי פלישתים, אלא הולך בסופו של אחרי פלישתים, חוץ מהצלה הפרטית. יש פה ברור גם את הבירור הנורא הזה, בעזרת השם שנזכה, שנראה נפלאות כפשוט.